אוקיי, אז קודם כל תקציר הפרקים הקודמים. דיברנו קצת על השתלשלות המחלוקת ברמה ההיסטורית, כן, בתוך כל מיני סוגיות בגמרא. אני כבר מדלג על האמת והיחסיות והפוסט-מודרניות וכולי, שזה היה בהתחלה, לוגיקה ואמת, עקביות וכדומה. אני מדבר עכשיו בשלב כבר של נכנסנו לתוך הדיון התורני הלכתי. אז דיברנו על השתלשלות המחלוקת, דיברנו על השאלה איך להתייחס למחלוקות כאלה, פלורליזם, מוניזם, סובלנות, דיברנו על הליכה אחרי הרוב, רוב דמוקרטי ורוב רפובליקני, כן, רוב דמוקרטי ורוב שמנסה להגיע לאמת. מה קורה לגבי רוב בין פוסקים שלא יושבים באותו פורום, לא יושבים ביחד ומחליפים דעות ונימוקים. אחרי זה דיברנו על רוב בבית דין, כן, שמטרתו בעצם להגיע לאמת, רוב דאיתא קמן ולאיתא קמן וכולי. דיברנו על אוטונומיה, על ערך האוטונומיה של פסיקה עצמאית. הבאתי את הריטווה באירובין שם עם האלו ואלו, כן, וכל האפשרויות להבין את זה, והבאתי אחרי זה את התפיסה ההרמוניסטית, שבעצם זה סוג של מוניזם שאומר שישנה רק אמת אחת, אבל האמת הזאת היא מרובת פנים, ולכן הרבה פעמים החולקים, כל אחד מהם אומר פן שהוא פן נכון, כשהאמת היא בעצם המכלול כולו. זאת לא תפיסה פוסט-מודרנית. תפיסה פוסט-מודרנית אומרת שכולם צודקים באופן מלא. כאן אני אומר, כל אחד תופס חלק מהאמת, במובן מסוים זה כולם טועים. והדוגמה לזה הייתה הגמרא בגיטין בדף וו, לגבי אלו ואלו שם, אם נימה מצא לה או זבוב מצא לה, ששם הגמרא אומרת שנימה מצא ולא הקפיד, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. מה שהאמת בעצם זה השילוב של שתי נקודות המבט של החולקים, וזה בעצם מה שקראתי הרמוניזם. יש כופנון טעמים לטמא את השרץ, כופנון טעמים לתאר את השרץ, כל השלוש מאות טעמים הם נכונים, אבל בסופו של דבר את השורה התחתונה אנחנו מייצרים על ידי שקלול, איזה נימוקים שוקלים יותר ואיזה נימוקים שוקלים פחות. מתוך כך הגדרתי את המושג של טעות לגיטימית מול טעות לא לגיטימית, כן, הקו שעד אליו אני מתייחס באופן סובלני למרות שזאת טעות, כי אני מוניסט, והקו שמעבר לו, אני לא רק חושב שהם טועים, אלא זה גם טעות לא לגיטימית, ואני לא מתייחס אליו, הבאתי כמה קריטריונים לקו הזה. בסוף סיימנו עם היחס בין השורה התחתונה לבין הנימוקים. דרך פרדוקס השפיטה, ראינו שם שיש איזו דינמיקה מורכבת, זאת אומרת לא פשוטה, לגבי היחס בין הנימוקים לבין השורה התחתונה. בדיוק בגלל האפקט השקלול שדיברתי עליו קודם, שיש נימוקים נכונים לכל הצדדים, ובסוף השורה התחתונה היא איזשהו שקלול של כל הנימוקים, וההחלטה מי גובר. ובמצב, בגלל זה, יכול להיות שבבית הדין ישבו דיינים שפוסקים אותו דבר, אבל מנימוקים שונים, או בין הפוסקים, גם במחלוקת הלכתית. ואז השאלה מה עושים, הבאתי את פרדוקס השפיטה, כן, שבעצם מה שקובע זה שורות תחתונות ולא נימוקים, כי בסוף הנימוקים ברובם הם תמיד נכונים, כולם נכונים, בשני הצדדים. כל השאלה זה מה השקלול בין הנימוקים. בכל אופן, זה עד כאן הגענו, פחות או יותר. אז בעצם מה שעשיתי עד עכשיו, זה ייצבתי את המחלוקת. מה זה מחלוקת? יש אמת, אין אמת, איך להתייחס לצדדים שבמחלוקת? ועכשיו אני רוצה להתחיל קצת לדבר על הכרעה. כן? מחלוקת ואמת, הנושא שלנו עכשיו צריך לראות, מהי ההכרעה? ברמה העקרונית, מה אומרת ההכרעה, גם דיברנו. זאת אומרת, האם ההכרעה זה לנסות ולחשוף את הדעה הצודקת, מה האמת, כן? הלכה כבית הלל זה כי הם צודקים, או הלכה כבית הלל משיקול טכני, למרות שהם לא יותר צודקים מבית שמאי. אוקיי? אז דיברתי ברמה העקרונית, שההכרעה בעצם תפקידה להוביל אותנו לאמת. הוספתי שיש גם ערך של אוטונומיה, שהאדם צריך להכריע לפי מה שנראה לו, גם אם יש לו יסוד סביר להניח שזאת לא האמת. כמו רבי מאיר, הזכרתי את זה שלא פסקו כמותו, בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו, הגמרא בעירובין. והטענה היא שזה שרבי מאיר צודק, זאת לא אומר שההלכה תהיה כמותו. בשביל שההלכה תהיה כמותו, אני צריך גם להבין ולהסכים למסקנה של רבי מאיר. ולכן, אם אני לא מבין או לא מסכים עם המסקנה של רבי מאיר, למרות שאם תשאלו אותי, כנראה שהוא צודק. כי הוא כזה גאון גדול שאין שום סיכוי שהוא פספס משהו שאני לא פספסתי. אבל, כיוון שבסופו של דבר, כשאתה שואל אותי מה ההנמקות ואיזה מסקנה אני מגיע אליה, אני מגיע למסקנה אחרת. אז חובת האוטונומיה, ערך האוטונומיה, בעצם אומר שאני אמור לעשות מה שאני חושב. למרות שבמקרה המסוים הזה, גם אני מעריך שזאת לא האמת. ולכן יש איזשהו משחק קצת מורכב בין החתירה לאמת, שזה החתירה הבסיסית בהלכה, אבל אמת כזאת שמבוססת על אוטונומיה, ולא אמת מעצם היותה אמת. לכן למשל, כשאומרים לא בשמיים היא, כן? אין משגיחים בבת קול, לא בשמיים, כמו בתנור של הכנאי. למה? הרי אם זה יוצא מהשמיים, זאת ודאי האמת. למה לא לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לכם שהלכה כמו רבי אליעזר בכל מקום. אז איך חכמים פוסקים שם לא כרבי מאיר, ולא כמו רבי אליעזר? התשובה, בגלל שחכמים אמורים לפסוק לפי מה שהם מבינים. למרות שבמקרה שיצאה בת קול מהשמיים, גם הם יודו שמה שהם מבינים זה כנראה לא נכון. זאת לא הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא במקור. בסדר? אבל לא בשמיים זה מה שהוא אומר. אנחנו אמורים לקבל החלטות לפי מה שאנחנו מבינים בתור האמת. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו מקבלים החלטות לפי מה שבא לנו, לפי מה שאנחנו רוצים או מה שאנחנו חושבים, אלא לפי מה שמיטב הבנתנו היא האמת. אז בסוף בסוף, הערך של האוטונומיה הוא בא יחד עם הערך של האמת, לא במקומו. המטרה שלי זה לנסות ולהבין מהי האמת. ולכן, בסופו של דבר, אני אמור לעשות את מה שאני חושב שהוא האמת. נכון שיכולות להיות לי אינדיקציות אחרות, יוצאת בת קול מהשמיים, אשר רבי מאיר אומר אחרת או משהו כזה, שאני יכול להבין שאני כנראה טועה, למרות שאני חושב שזאת האמת. ובמקרים האלה אני אעשה את מה שאני חושב, למרות שבאמת האובייקטיבית אני כנראה לא צודק. זאת לא האמת האובייקטיבית. אבל ברור שהחתירה שלי, האוטונומית, להכרעה הזאת חתירה לאמת. אני מחפש מה ההלכה אומרת, לא מה בא לי לעשות. למה הקדוש ברוך הוא מתכוון? מה התורה מתכוונת? רק הנקודה היא שאני צריך לעשות את זה מתוך החתירה שלי, מתוך השיקול האוטונומי שלי. כאין זה, אפשר לדון למשל, למה הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם בחירה? גם רק למשל כדי לחדד את הנקודה. למה הוא נתן לנו בחירה? הרי בעצם הבחירה מאפשרת לנו לעשות גם דברים לא טובים. עבירות מוסריות, עבירות הלכתיות, כל מיני דברים. שלא ייתן לנו בחירה, שיתכנת אותנו לעשות את מה שנכון, והכל בסדר, בשביל להסתבך עם כל הבלגן הזה. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה, ואני מניח שהוא נותן לנו, אני לא דטרמיניסט, אז משמעות הדבר היא שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין רק בתוצאות כשלעצמה. אם הוא היה מעוניין בזה שיתכנת אותנו, הוא יקבל את התוצאות בדיוק שהוא רוצה. כולנו נהיה רובוטים דטרמיניסטיים, ואנחנו נעשה בדיוק את מה שצריך. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה, פירוש הדבר שהוא רוצה שנעשה את הדבר הנכון. אבל הוא רוצה שנעשה את זה מבחירתנו. אם אנחנו עושים את הדבר הנכון לא מבחירתנו, זה לא עזר לו. בדיוק. אז לכן, העובדה שאנחנו מנסים לעשות את הדבר הנכון, היא עובדה נכונה. כך צריך להיות. אבל מצד שני צריך להבין שזה לא רק זה. זה צריך להיות הדבר הנכון באופן שבו אנחנו בוחרים לעשות אותו. נגיד, אם היו נותנים לי אופציה, מישהו יאפנט אותך ויוודא שאתה תעשה רק את הדברים הנכונים, ולא את הדברים הלא נכונים. אני נענה להצעה הזאת? לא יודע מה איתכם, אני לא הייתי נענה. ואני גם לא חושב שצריך להיענות להצעה, זו לא חולשה. אני לא חושב שצריך להיענות להצעה כזאת. למה? כי המטרה היא לא שנעשה את הדבר הנכון. לא ניתן תורה למלאכי השרת, כמו שאתה אמרת. המטרה היא שאנחנו נעשה את זה מתוך הכרעה שלנו לעשות את זה. זו המשמעות של מעשה. לכן מעשה של בן אדם זה מעשה שנעשה מתוך הכרעה שלו, מתוך בחירה שלו. לכן זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה סט מעשים מסוים זה נכון, אבל הוא גם רוצה שאנחנו נעשה את זה מתוך הכרעה שלנו לעשות את זה. ובאותה מידה אני מדבר גם בהלכה. זה משל, אבל המשל הוא מאוד דומה לנמשל. גם בעולם ההלכתי אנחנו אמורים לעשות את מה שנכון, מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. אבל אם הוא היה רוצה שאנחנו נעשה את זה, לא היה נותן לנו צדדים שונים ואפשרויות שונות, היה מתכנת אותם לעשות את מה שנכון. אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש לנו הלכה ושיקול דעת וויכוחים והצבעות וכו', משמעות הדבר שהקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שנעשה את הדבר הנכון מתוך ההבנה שלנו שהוא נכון, מתוך ההכרעה שלנו. זה ערך האוטונומיה. לכן הרבה פעמים ערך האוטונומיה נראה שהוא מתמודד או עומד מול ערך האמת. כי אוטונומיה אני תמיד בא לומר, אפילו במחיר שזאת לא האמת. אבל הוא לא באמת סותר, אלא הוא מתווסף. ואתה צריך לעשות את האמת, ובלבד שבהחלטתך האוטונומית הבנת שזאת האמת. בתורה יש פרשנויות. אבל בתורה יש פרשנויות, וכל אחד מפרש כמו שהוא מפרש. אז לכן אני אומר, ברור, אנחנו כולנו נמצאים בתוך המסגרת הזאת שאנחנו משתמשים בתורה כדי להבין מה נכון. אנחנו לא מחליטים לבד בעצמנו מה נכון. אבל גם כשאנחנו מחליטים מה התורה אומרת, זה תלוי בפרשנויות, בעמדות, בערכים, בתפיסות, וכל אחד מגיע למסקנה אחרת. אז מה לעשות? לקחת את דבריו של הגדול ביותר, וכולנו נעשה את מה שהוא אומר, זה הכי טוב. כמו שלטון הפילוסופים של אפלטון, דיברנו על זה. למה לא לעשות את זה? לא לעשות את זה בגלל שזה יביא אותנו לעשות את הדבר הכי נכון. זה נכון. אבל המטרה היא לא שנעשה את הדבר הנכון, אלא שנעשה את הדבר הנכון מתוך ההבנה שלנו שזה הדבר הנכון. ויש ערך לאוטונומיה שלנו במקביל לערך האמת, בנוסף לערך האמת. המסקנה שמה אנחנו צריכים לעשות היא השילוב של שני הדברים, האמת והאוטונומיה, שניהם ביחד, אוקיי?
כמו שקאנט אמר, העז להשתמש בשכל האדם, באותו רעיון?
לא מכיר את המימרה הזאת, אבל נשמע שכן, לא יודע. טוב, אז זה לגבי ההסתכלות על המחלוקת ועל הנימוקים והרמוניזם וכו'. אני רוצה עכשיו לעבור לשאלות ההכרעה. אז איך אנחנו עוברים משאלת מהמחלוקת אל האמת, כן? הנושא שלנו זה מחלוקת ואמת. אז איך אנחנו עוברים מהמצב של המחלוקת, והמטרה שלנו בפסיקת ההלכה היא להגיע לאמת. זה לא רוב דמוקרטי, שהוא לא חותר לאמת, אלא זה רוב במובן ההלכתי, שכן, מטרתו להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. השאלה היא מה היא האמת. אז במקרים כאלה, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו עושים את המעבר הזה. קצת דיברנו על רוב איכותי מול רוב כמותי, רוב הרגליים מול רוב הראשים וכו'. אבל כל אלה זה דברים פשוטים, שאם אתה חותר לאמת, אז ברור שמה שקובע זה רוב הראשים ולא רוב הרגליים, באופן עקרוני. רק יש מגבלות טכניות שלפעמים מאלצות אותם ללכת אחרי הרגליים. אז לגבי הסמכות בהלכה, אני רוצה לדבר עכשיו על מושג הסמכות. גם הוא בעצם קצת מאתגר את מושג האמת, וקצת מפריע לתפיסה הזאת שמטרת פסיקת ההלכה היא להגיע לאמת. מה זה אומר בעצם סמכות? סמכות בהלכה. כשיש מחלוקת, או כשיש דעות שונות, הרבה פעמים אנחנו מחפשים פתרון סמכותי. זאת אומרת, מי הסמכות שתקבע מהי ההלכה? אם יש סמכות כזאת, ברגע שהיא תקבע שזאת ההלכה, זה מה שאנחנו נצטרך לעשות. אוקיי? אז מה משמעותה של הסמכות? משמעותה של הסמכות, בדרך כלל, זה להכריע בדילמות או במחלוקות. סמכות אומרת מה נכון, אוקיי? סמכות אפשר לדבר עליה בשתי משמעויות, שרק אחת מהן היא באמת המושג סמכות. השני זה שימוש מושאל. אני קורא להם סמכות פורמלית וסמכות מהותית. סמכות מהותית או סמכות פורמלית זה סמכות שאני עושה את הדברים בגלל שבעל הסמכות קבע את זה. זאת אומרת, מעצם היותו מישהו, מה שהוא אומר מחייב אותי. לדוגמה, הסמכות של פרלמנט, של הכנסת. אם הכנסת קובעת חוק, אז זה מחייב אותי לא כי הכנסת צודקת וכולם שרפי מעלה, אלא בגלל שהיא הכנסת. זו סמכות פורמלית. ומישהו יגיד, כן, אבל זה חבורת אידיוטים אינטרסנטים שמדברים שטויות. יכול להיות שהוא צודק, סביר אפילו שהוא צודק. אבל הסמכות שלהם לא יונקת מזה שהם חכמים, או שהם לא טועים, או שהם צודקים. הסמכות שלהם יונקת מהיותם הכנסת. זה המוסד הקובע בעניין הזה. עכשיו יש פה עוד דמויות שלו. מה שמך, תזכיר לי?
אבינון.
איך?
אבינון.
שם משפחה?
דיין.
דיין? אתה אצלנו? אה, כן, נכון. אוקיי. והיה עוד מישהו שראיתי. תזכיר לי. לא רשום, אוקיי. אז לא צריך נוכחות. בסדר. אז אני מדבר על סמכות פורמלית, זאת סמכות שיונקת ממעמדו של בעל הסמכות, כן? אד הומינה, מה שנחשב בלוגיקה כשל, כן? לקבל עמדה רק בגלל מישהו שאמר אותה. זאת אומרת, בטח צריך להיות סוציאליסט, אפילו איינשטיין היה סוציאליסט, או צריך להאמין באלוקים, או לא להאמין באלוקים, כי אפילו איינשטיין האמין או לא האמין באלוקים, אוקיי? כולם משתמשים בזה כל אחד לכיוון שלו. זה כשל של אד הומינה, אנחנו לא אמורים לקבל משהו רק בגלל שפלוני, גם אם הוא חכם גדול, אמר את זה. אנחנו אמורים לשקול את הדברים ולהחליט אם זה נכון או לא נכון. אבל בהקשר של סמכות פורמלית, זה בדיוק מה שאנחנו אמורים לעשות. סמכות פורמלית, אני אמור להגיד, זה החוק כי כך הכנסת קבע. אוקיי? במקרה הזה זה לא הסתמכות על חוכמה, זה הסתמכות על מעמד פורמלי, על המוסד, כן? זו סמכות מוסדית. או שופט, כשהוא קובע מי צודק בדין שבא לפניו, אז הוא הקובע לא כי הוא הכי חכם. הוא הקובע ושזה תפקידו לקבוע, יש לו סמכות לקבוע. מה שהוא אומר מחייב את בעלי הדין. אוקיי? אז זאת סמכות פורמלית. כנגד זה, יש מושג אחר של סמכות, שכמו שאמרתי, לא בדיוק נכון להתייחס אליו כסמכות. וזה נקרא סמכות מהותית. סמכות מהותית זה כמו סמכות של רופא, או של מומחה. אני הולך לרופא, אני אומר לו, תראה, אני חולה כך וכך, הוא בודק אותי, אומר לי, תיקח את התרופה הזאת. אז אני לוקח את התרופה הזאת, כי הוא רופא, הוא מבין בזה. אני לא מבין בזה. יש לי אמון שכנראה מה שהוא אומר הוא נכון. לא, כן, הוא לא רוצה להרוג אותי. אז ההנחה היא שמה שהוא אומר זה מה שנכון לעשות. הסמכות הזאת מבוססת על העובדה שכך נכון. לא על היותו רופא. היותו רופא זה אינדיקציה. אם יהיה מישהו אחר שהוא לא רופא. אבל הוא מבין ברפואה, הוא אין לו את הנייר, הוא לא למד את הלימודים. אבל אני, יש לי אמון מלא בידע שלו. אני אעשה בדיוק אותו דבר, מה שהוא אומר. זאת לא סמכות מוסדית. למעשה זאת לא סמכות בכלל. אני עושה זה כי לדעתי זה נכון. זה שאני עצמי לא מבין, כי אני לא מבין ברפואה. אז אני הולך למישהו שכן מבין ברפואה, והוא אומר לי מה נכון. סמכות של מומחה היא לא סמכות פורמלית. היא סמכות מהותית. בגלל שהוא מבין בזה. לכן למשל, נגיד שרופא רשם לי תרופה, ולא לקחתי את התרופה, אוקיי? האם מישהו יכול להאשים אותי שלא צייתתי לבעל סמכות? מותר לי לא לקחת את התרופה, אין איסור. רק אני טמבל אם אני לא אקח אותה, כי הוא מבין בזה ואני אשאר חולה. אוקיי? אז אין תביעה כלפיי בזה שאני לא מציית למישהו שהוא בעל סמכות מהותית. אלא פשוט הגיוני לשמוע בקולו כי הוא מבין בזה. סמכות פורמלית, אם אני לא שומע בקולה, אין תביעה כלפיי כי הוא מבין בזה וכי הוא צודק. הוא לא צודק.
חייב.
אבל בסדר, התביעה כלפיי היא תביעה נורמטיבית. אתה חייב לעשות את זה כי הוא המחוקק, או כי הוא השופט, או כי הוא השוטר. אוקיי? אז לכן, שני סוגי הסמכות האלה, במובנים מסוימים הם כמעט הפכים. הסוג השני, הסמכות המהותית, היא לא באמת מושג של סמכות. אני שומע בקולו לא כי הוא אמר. אני שומע בקולו כי אני חושב שזאת האמת. זה שהוא אמר, זאת אינדיקציה לכך שזאת האמת, זה הכל. אבל זה שהוא אמר, זה לא אומר כלום. אם האמת הייתה מתגלה אליי בדרך אחרת, גם הייתי עושה אותה, זה לא קשור אליו. החוק, לא הייתי מציית לו אם זה היה יוצא ממוסד אחר. כי אני לא חייב, זאת אומרת, אין לו מעמד, זה סמכות פורמלית. אז זה הבדל בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית. עכשיו, מאיפה מגיעה, אולי עוד הערה, יש אפשר לדבר על סמכות ביחס לנורמות וסמכות ביחס לעובדות. סמכות ביחס לנורמות זה סמכות שאומרת כך מותר לעשות, כך אסור לעשות, כך חובה לעשות. ואם לא יודע מה, מישהו בעל סמכות קובע אסור או מותר, קדוש ברוך הוא, אז אני אמור לציית. זה סמכות ביחס לנורמות. סמכות ביחס לעובדות זה סמכות של מישהו שאומר לי, כך וכך העובדה. זאת העובדה, זאת האמת, העובדתית. זה נקרא סמכות ביחס לעובדות.
זה שהוא אומר זה לא עובדה. זה שהוא אומר זה לא...
זה שהוא אומר זאת עובדה, עובדה שהוא אמר. רק זה לא אומר שהעובדה הזאת נכונה, כן ברור. אז לכן, פה אני עכשיו קושר את שתי ההבחנות האלה, סמכות פורמלית ומהותית, וסמכות לגבי עובדות ולגבי נורמות. סמכות מהותית, סמכות של מומחה, קיימת בעיקר ביחס לעובדות. שואלת העובדה, מה ירפא אותה מחלה? מה? עובדה מדעית. זאת אומרת, אז הוא מבין בזה, אז אם הוא אומר, יש לי אמון בו, אז אני מקבל את סמכותו. סמכות מהותית לגבי נורמות, זה יכול להיות קיים, אבל זה שולי יותר. כי אני לא מכיר כל כך בסמכותם של מומחים למוסר, למשל. מה נכון? כל אחד והערכים שלו, יש לך ערכים. כל הכבוד, גם לי יש ערכים. כמו שאמר, לא יודע, גושו מרקס, מי זה אמר את זה? יש לי המון עקרונות, ואם תרצו, יש לי גם אחרים. אם זה לא מקובל עליכם, יש לי גם אחרים. זאת אומרת, אז הסמכות לגבי נורמות מוסריות או אחרות קצת מפוקפקת. הרבה פעמים אנשים טוענים לכתר של מומחים למוסר. הם יכולים להיות אולי מומחים לתולדות המוסר, מומחים לעמדות מוסריות, שמכירים תפיסות מוסריות רבות כאלה או אחרות. המומחים להכרעות מוסריות, אני מפקפק מאוד אם יש. למרות שיש מיומנות בחשיבה מוסרית. יש דבר כזה. זאת אומרת, זה לא נכון שבעצם כל אחד שקול לשני, והעובדה היא שהרבה פעמים במפגש בין מישהו שמיומן בחשיבה מוסרית, ומישהו שפחות מיומן, המיומן יותר יצליח לשכנע אותו, ולא להפך. ואת, אני לא טוען שאין מיומנות בחשיבה מוסרית, זה לא טענתי דבר כזה, אבל סמכות זה מושג חזק יותר. אז לגבי סמכות מהותית, היא קיימת לגבי עובדות, ובצורה חלשה יותר גם לגבי נורמות. למשל, פוסק או דיין או שופט הוא מומחה לתחום נורמטיבי, לא לעובדות. שאלה מה ההלכה אומרת, מה המשפט אומר, מה, כן, דברים כאלה. ועדיין יש פוסקים ויש כאלה שפחות מתמצאים בהלכה. יש דבר כזה התמצאות בהלכה. אפשר אולי לתרגם את זה למומחיות לעובדות. עובדה, מה כתוב בהלכה? זה גם סוג של עובדה. והוא מכיר יותר טוב ממני מה כתוב, אבל זה לא רק זה. כי יש הרבה פעמים הכרעות ופרשנויות, אפשר להתווכח, ולכן מומחיות הלכתית זה לא רק ידע של עובדות. יש שם גם הכרה מסוימת בזה שהוא מומחה להלכה. אם הוא אומר את זה, הוא כנראה יותר צודק ממני. אוקיי? אז לכן יש גם מומחיות או סמכות מהותית ביחס לנורמות, ולא רק ביחס לעובדות. אבל סמכות פורמלית, יש רק ביחס לנורמות. אין ביחס לעובדות סמכות פורמלית. זאת אומרת, ביחס לנורמות, אז נגיד אומרים לי, תראה, אסור לברור בשבת פסולת מאוכל. עכשיו, נגיד שאני חושב, לא, דווקא אוכל מפסולת אסור, פסולת מאוכל זה בסדר, למה לא? לי נראה שלא ככה, בורר זה אוכל מפסולת, לא פסולת מאוכל. ובאים הסנהדרין ואומרים לי, אסור לברור פסולת מאוכל. אז הסמכות הפורמלית של הסנהדרין, משמעותה, שאני אמור לציית להם. למרות שאני חושב אחרת. אגב, אני לא חייב להשתכנע שהם צודקים. ואני חייב לציית להם. גם אם אני חושב שהם טועים. זה לא תסור, וזה הסמכות הפורמלית שניתנה לסנהדרין. זה סמכות לגבי נורם. וסמכות פורמלית בעצם דורשת ממני לעשות משהו לא על בסיס זה שהוא נכון. אלא על בסיס זה שבעל הסמכות קבע את זה. ולכן ביחס לנורמות זה אפשרי. צריך לדון, אם יש לגורם הזה, למוסד הזה, לאדם הזה, סמכות פורמלית או לא. אבל עקרונית, המושג הזה, סמכות פורמלית, בהחלט יכול להיות מוגדר ביחס לנורמה. אבל ביחס לעובדות לא. נגיד שמישהו אומר לי, תראה, הסנהדרין באה ואומרת, עכשיו חושך בחוץ. ואני רואה, עכשיו אור בחוץ. אז האם אפשר להגיד לי, תראה, לא השתכנעת. אתה חושב שזה אור. לא השתכנעת, אני רואה. אוקיי? אבל יש להם סמכות, הם הסנהדרין, לא תסור. אתה חייב לקבל את מה שהם אומרים. אז ברמב״ם בפירוש המשנה, בכמה מקומות הוא כותב, אין פסיקת הלכה ביחס לדברים שהם במחשבה, לא דברים שהם למעשה. אנשים בדרך כלל מפרשים את זה כגדר בגדרי הסמכות ההלכתית. התחדש בסיני שניתנה סמכות רק לגבי פסיקת הלכה ולא לגבי דברים אחרים. אני טוען שזה לא ככה. מושגית, לא יכולה להיות סמכות כזאת. זה לא בגלל שזה ניתן מסיני, שעל זה יש סמכות ועל זה אין. מושגית לא יכולה להיות סמכות פורמלית על עובדות. למה? כי ממה נפשך? אם אני חושב שעכשיו, השתכנעתי שהסנהדרין צודקת, ובעצם עכשיו חושך, ומה שאני רואה, או לא יודע, יש לי איזושהי טעות, אשליה, כלשהי. אז השתכנעתי, לא בגלל הסמכות. אז זה סמכות מהותית, אם תרצו, כי אני חושב שהם חכמים יותר גדולים, תופסים יותר טוב את המציאות, או משהו כזה. אבל בסוף בסוף, כשאני אגיד עכשיו חושך בחוץ, זה בגלל שהשתכנעתי שעכשיו חושך בחוץ. לא בגלל הסמכות הפורמלית שלהם, כי הם אמרו. סמכות פורמלית, אני מזכיר לכם, זה לקבל את מה שהם אומרים, למרות שאני חושב שהם טועים. זה לא יכול להיות לגבי עובדות. אם לא השתכנעתי שעכשיו חושך בחוץ, אפשר לבוא ולהגיד לי, תראה, אבל יש להם סמכות פורמלית, אתה חייב לקבל. אני כך חייב לקבל. אם לא השתכנעתי, אז אני פשוט לא חושב שחושך עכשיו. אני חושב שאור. אני יכול כמובן להניע את השפתיים ולהגיד עכשיו חושך בחוץ. בטח אם מאיימים עליי בסקילה, אז אני אעשה את זה. אבל אני לא יכול באמת לחשוב כך. כי אם אני חושב שעכשיו אור בחוץ, עכשיו אור בחוץ. אי אפשר להגיד לי, תראה, אבל יש סמכות פורמלית שאומרת שעכשיו חושך בחוץ. על עובדות, הדבר הזה לא שייך ברמה המושגית. לא בגלל שבהר סיני אמרו לנו שאין סמכות על, על דברים שהם לא הלכה, או גדרי הסמכות אומרים את זה. לא, הניתוח המושגי של מושג הסמכות אומר את זה. לא יכולה להיות סמכות על דבר כזה. אם יבוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ויגיד לי עכשיו חושך בחוץ, אני אגיד לו אתה מדבר שטויות. אלא אם כן הוא ישכנע אותי שיש לי איזושהי אשליה, והוא כנראה רואה יותר טוב ממני. אולי זה יקרה, לא משנה, אבל אני אומר ברמה העקרונית, כל עוד לא שכנע אותי, אתה לא יכול לתבוע ממני לציית, כי אני לא יכול, אי אפשר לציית. מה זה נקרא לציית? לחשוב את מה שאני לא חושב. הרי אני לא חושב שעכשיו חושך בחוץ. מה אתה מצווה ממני כן לחשוב? בשביל זה אתה צריך לשכנע אותי. אם לא שכנעת אותי, אז אני לא חושב כך. אני יכול להגיד לך שאני חושב כך. אבל אני לא חושב. לא משנה, מסקנה שלי, כן, לראות, לא חשוב. בסופו של דבר יש לי תובנה, כי התוצאה מהתצפית. לא, לא, זה אני קורא לחשוב. לחשוב שעכשיו חושר בחוץ, זה התוצאה של התצפית. זאת אומרת, התצפית שכנעה אותי שעכשיו חושר בחוץ, או אור בחוץ, אוקיי? אז לכן, אין דבר כזה סמכות פורמלית ביחס לעובדות. למשל, המצווה א' של הרמב״ם. אנוכי השם אלוקיך, הרמב״ם מונה מצווה א' בספר המצוות, זה מצוות האמונה. אז כל מיני אנשים שואלים שאלות על המצווה הזאת, יש כל מיני קושיות על המצווה הזאת. למשל, איך אפשר לצוות על אמונה כשהאמונה היא הבסיס לכל המצוות האחרות? בלי אמונה אי אפשר, אין מה לציית לציוויים. אם אני מאמין לאלוקים, אז אני אציית לציוויים שהוא ציווה אותי. אבל אם אני לא מאמין בו, אז ברור שכל הציוויים שלו לא שווים כלום, אני לא אציית להם. איך אפשר לצוות אותי להאמין באלוקים, להאמין במצווה? ממה נפשך? אם אני מאמין בו, אז אני אציית. אבל אז לא צריך לציית, כי אני כבר מאמין. ואם אני לא מאמין, אז מה תעזור המצווה הזאת? הרי אני לא מאמין. אז אני לא אקיים את מצוותיו של מישהו שאני לא מאמין בו. כן? כמו הבדיחה הידועה, כן, על ברל ויוחבת, ניצולי שואה, הם החליטו להפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא. אז לא, הם כופרים, הם לא יכולים כבר להאמין שהוא קיים. ואז יום בהיר אחד, יוחבת רואה את ברל מחרף ומגדפת כלפי שמיה. לא, ברל, איך אתה מדבר? אתה השתגעת? אז הוא אומר לה, יוחבת, את זוכרת, אנחנו הרי לא מאמינים בו. זה אומרת, ברור, אבל אלוקים שאני לא מאמינה בו, הוא חכום וחנון וערך אפיים, איך אתה יכול לדבר עליו בצורה כזאת? יש לפעמים מצב שהבן אדם מצהיר שהוא לא מאמין, אבל הוא כן מאמין. אז הטענה, מה שאני רוצה לומר זה שהמצוות האמונה, יש עליה קושי יותר יסודי מאשר הקשיים האלה, שגם הם קשיים קשים. יש קושי יותר יסודי. להאמין בקיומו של אלוקים זו טענת עובדה. או שיש אלוקים או שאין. אי אפשר לצוות עליי עובדות. אין סמכות פורמלית לגבי עובדות. לא רק בגלל הנקודה שהעובדה פה היא עובדה של אמונה, ואמונה היא תנאי למצוות, זה גם נכון, זה גם קושי. אבל זה קושי ספציפי לגבי המצווה הזאת. מה קורה לגבי, אם הייתה מצווה להאמין בביאת המשיח? גם המצווה הזאת לא הייתה יכולה להיות תקפה. לא יכולה להיות מצווה כזאת. למה? כי ביאת המשיח זה עובדה. או שהמשיח יגיע או שלא. לא יודעים אותה, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית זאת עובדה, שהוא יגיע, נכון? עכשיו, אם הגעתי למסקנה שהוא לא יגיע, כל מיני סיבות, לא משנה איך, הגעתי למסקנה הזו, בסדר? עכשיו, מה יגידו לי? כן, אבל יש סמכות פורמלית, אתה חייב להאמין שהמשיח יגיע. אתה חייב להאמין, חייב להאמין זה אוקסימורון. או שתשכנע אותי ואז אני אאמין, ואם לא שכנעת אותי, אז אני לא מאמין, אז מה זה יעזור לי שאני חייב להאמין? אין דבר כזה חייב להאמין, או שאני מאמין או שאני לא מאמין. לא, ואהבת זה לא עובדה. ואהבת זה נורמה. כן? ברמה עקרונית, כן? שם יש שאלות אחרות, איך אפשר לצוות על רגשות וכולי, אבל אני לא חושב שזה כל כך קשה. כן, אפשר לצוות על רגשות. אבל זה ציווי נורמטיבי, זה לא עובדתי. אתה צריך לעבוד על עצמך באופן כזה, לא לעבוד על עצמך במובן השלילי, אלא להטמיע בתוכך אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. ויש דרכים לעשות, להשפיע על הרגש שלנו, יכולים לעשות את זה. זה לא דבר מופרך, אולי לא תמיד הולך, לא תמיד קל. בסדר, אבל עקרונית יכולה להיות מצווה כזאת, אין פה בעיה מושגית, אוקיי? אבל להאמין בביאת המשיח, למשל, זה אוקסימורון. מצווה להאמין בביאת המשיח, זה אוקסימורון. בגלל או מצווה להאמין שהעולם קיים 5,700 שנה. זה אוקסימורון, אין מצווה להאמין. אם השתכנעתי, אז אני מאמין בזה, ואם לא השתכנעתי, אני לא מאמין בזה. אבל סמכות פורמלית שמורלי להאמין בעובדה, זה סתם אוקסימורון, זה לא... אי אפשר לעשות דבר כזה, מושגית. אוקיי? לא, עוד פעם, לא בגדרי ההלכה או האמונה או מה שלא יהיה, לא, מה שאני מדייק את זה מפסוקים שזה מחייב וזה לא מחייב. פשוט אין דבר כזה, זה מושגית לא מוגדר. זה כמו משולש עגול. סמכות על עובדות זה כמו משולש עגול. סמכות פורמלית על עובדות. אי אפשר לצוות עליי אפילו אם רוצים. זה, אז זה הגמרא בחולין אומרת, האלוהים אילו אמרה יהושע בן נון לא צייתלה. אפילו אם יעמוד פה יהושע בן נון, כן? שני בנביאים. ויגיד לי במפורש שכך וכך וכך, לא אקבל. כך אומרת הגמרא שם. יש דברים שברור לי שזה לא נכון. לא יעזור כל הסמכויות שבעולם. מעניין למה הוא מביא את יהושע ולא את משה רבנו. כבר ראיתי פעם מישהו שהעיר על זה. יכול להיות שיש גם לזה גבול, או שהוא סתם לא רצה להעליב, אני לא יודע. בכל אופן, הנקודה היא שאין סמכות פורמלית לגבי עובדות, רק לגבי נורמות. לגבי נורמות אין בעיה. אפשר להגיד, תראה, אתה חושב שאסור לברור אוכל מפסולת. הסנהדרין אמרה שאסור לברור פסולת מאוכל. אתה חייב לציית ולא לברור פסולת מאוכל. למרות שאתה לא השתכנעת, ואתה לא חושב כך. זה ציווי, אפשר לקבל אותו, אפשר לא לקבל אותו, אבל זה ציווי מוגדר. זאת אומרת, הטענה שיש סמכות פורמלית לגבי נורמות, היא טענה מוגדרת, זה לא משולש עגול. יכול לקבל אותה, יכול שלא לקבל אותה. אבל היא טענה מוגדרת היטב. סמכות פורמלית לגבי עובדות, זה משולש עגול. אין דבר כזה. זה לא, אין מה להתווכח על זה, אם זה כן נכון או לא נכון. זה כמו הבעיה של האבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים. מכירים את התעלולים הסופיסטיים האלה. זאת אומרת, בא מישהו ואומר, בוא אני אוכיח לך שאלוקים הוא לא כל יכול. אם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. אם הוא יכול לברוא אבן כזאת, אז יש אבן שהוא לא יכול להרים. הוא לא כל יכול. אם הוא לא יכול לברוא אבן כזאת, אז יש משהו שהוא לא יכול. שוב פעם הוא לא כל יכול. אז ממה נפשך הוא לא כל יכול? או שהוא יכול לברוא או שהוא לא יכול לברוא. אין אפשרות שלישית, נכון? אבל שני הצדדים הוא לא כל יכול, אז מה שהיה להוכיח. אוקיי? זה נקרא אומניפוטנס פרדוקס. כן? פרדוקס הכל יכולת. זה שטויות. למה זה שטויות? בגלל שכשבן אדם, נגיד, נדמיין את זה כשיח בין התאיסט למאמין. אוקיי? אז בא התאיסט ואומר לי, תשמע, האם האלוקים, אתה מאמין שאלוקים הוא כל יכול. האם אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אז אני לא עונה לא בכן ולא בלא. אני אומר לו, אני לא מבין את השאלה שלך, תסביר לי בבקשה את השאלה שלך, אם תצליח להסביר לי אותה, אני אנסה לענות. לא מבין את המילים. וכמו לשאול אותי, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול? יכול או לא יכול? התשובה היא לא כן ולא לא, אין דבר כזה משולש עגול. לא מבין את השאלה שלך. עכשיו, כשאני מאמין שאלוקים הוא כל יכול, אז מה אתה שואל אותי? האם אלוקים, הכל יכול, יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אבן שהכל יכול לא יכול להרים, במה זה שונה ממשולש עגול? מבחינתי זה משולש עגול, לא מבין את השאלה, אני פשוט לא מבין את המושגים. אחרי שתסביר לי את השאלה, אני אנסה לענות עליהם. ולכן אל תחוף אותי לפינה, האם הוא כן כל יכול או לא כל יכול, ולא הוכיח לי מה נפשך. אני לא הולך לא לפה ולא לשם. תסביר לי את השאלה, ואז אני אנסה לענות לך. לא תצליח להסביר לי אותה. זה כמו בפילוסופיה אנליטית מביאים את הדוגמה של, כן, האם המלך הנוכחי של צרפת הוא קרח? אז בואו נבדוק את כל אוכלוסיית הקרחים, לא תמצאו שם את המלך של צרפת. תבדקו את כל אוכלוסיית השעירים, גם שם לא תבדקו, תמצאו את המלך של צרפת. איך זה יכול להיות? מה, הוא לא קרח ולא שעיר, אז מה הוא כן? מה התשובה? אין מלך היום בצרפת. בטח שהוא לא נמצא לו בקבוצה, לא בקבוצה, אין מלך. אז אותו דבר. אין אבן שהכל יכול, לא יכול להרים. לכן לא תמצאו את זה בקבוצת הדברים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, ולא תמצאו את זה בקבוצת הדברים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. כי אין את מה למצוא. אבן שהכל יכול, לא יכול להרים, זה כמו משולש עגול, או כמו מלך צרפת שלא קיים, שהוא קרח. כן, זה אותו דבר. עכשיו, הטענה היא שסמכות פורמלית ביחס לעובדות, זה משולש עגול. זה אבן שהכל יכול, לא יכול להרים. לכן כשאומרים לי, אתה לא מקבל את זה, אבל מה זאת אומרת? זה עיקר אמונה. זה מין טיעון מטומטם. מה זה מסתמת עיקר אמונה? אם אתה מצליח לשכנע אותי, אז השתכנעתי, הכל בסדר, אז אתה לא צריך להגיד לי שזה עיקר אמונה, השתכנעתי. אבל אם אתה רוצה להשפיע עליי למרות שלא השתכנעתי, אז מה זה עוזר לי שזה עיקר אמונה? שאני חייב לקבל אותו? או שקיבלתי אותו, אני לא קיבלתי אותו, אז אני חייב. אוקיי, אבל לא קיבלתי, מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד לך שקיבלתי משפה ולחוץ. אבל אם לא קיבלתי, אז לא קיבלתי. זה פשוט לא מוגדר. זו שאלה של כן כפירה. אתה צריך להבין שכמעט כל השאלות הלא הלכתיות הן שאלות של עובדה. לא, אבל השאלות מוסר הן לא. וגם שאלות הלכתיות לא. אלה שאלות נורמטיביות. אבל השאלות, נגיד, מה שקרוי מחשבת ישראל. כמעט כל הסוגיות במחשבת ישראל זה סוגיות עובדתיות. אם יבוא המשיח או לא יבוא המשיח. על מה הקדוש ברוך הוא משגיח, איך הוא משגיח. כן, האם התורה כן, הנביא צודק, הנביא לא צודק. כל מיני דברים מהסוג הזה. שאלות עובדתיות, או שכן או שלא. גם תחיית המתים, אותו דבר. או שתהיה תחיית המתים או שלא תהיה תחיית המתים. אז זה, נכון? זה עובדה. עוד פעם, זה לא אומר שיש לנו דרכים לברר את זה. אין דרך תצפיתית לבדוק האם זאת עובדה נכונה או לא. אבל זאת שאלה עובדתית, או שהיא נכונה או שלא. אם מישהו מאיזושהי סיבה הגיע למסקנה שזאת עובדה לא נכונה, לא יבוא המשיח. כן, רבי הלל בסנהדרין אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. אין משיח, הוא לא מקבל את קיומו של המשיח. אז הגמרא אומרת, שר אלה מר אלה רבי הלל, ועדיין רבי הלל. עוד שהוא כופר בעיקר, הוא לא מאמין בביאת המשיח. למה? כי מה לעשות, הוא לא מאמין, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אתה יכול להגיד לו, תראה, אבל חייבים להאמין. מה זה חייבים להאמין? אין דבר כזה חייבים להאמין. יכול לנסות לשכנע אותו, אם תשכנע אותו, הכל טוב. עכשיו תגיד לו, יש לנו מסורת מסיני שהמשיח יבוא, והקדוש ברוך הוא הרי יודע אם המשיח יבוא או לא. אז אם שכנעת אותו, אין בעיה, הוא ישתכנע. ואז הוא יחזור בו ויגיד, נכון, המשיח יגיע. בסדר גמור, שכנעת אותו. אבל לשכנע זה לא טענה סמכותית. אם ישתכנע, אז ברור שהוא מאמין, כי הוא ישתכנע. כשאתה בא אליו מכוח סמכות, אז אתה אומר לו, למרות שלא השתכנעת, אתה חייב לקבל את זה. אין דבר כזה, לא השתכנעת, אז אני לא מקבל את זה. מה זה נקרא, לא השתכנעת, אבל תקבל. לקבל זה להשתכנע. זה נקרא לקבל, אוקיי? אז לכן הסמכות הפורמלית לא יכולה להיות רלוונטית לגבי עובדות.
זה גם
לגבי
כל
הנבואות? מה זאת אומרת? ברור. כל מה שנביא אומר הוא בעצם עובדה. לא מדבר על נזיפות שהוא אומר לי תקיים מצוות, אלא מה הוא צופה שיקרה. אז זאת עובדה. עכשיו, מה שהתורה אומרת לי זה שנביאים יודעים מה יקרה. אם אני מקבל את זה, אני כמובן אאמין לנביא. אם אני לא מקבל את זה, אז אי אפשר להגיד לי, תשמע, אבל אתה חייב לשמוע לו, הוא נביא. מה זה לשמוע לו? אם אני לא חושב שזה יקרה, אז מבחינתי זה לא יקרה. זה שהוא אמר, אז מה אם הוא אמר? כן, הסמכות פורמלית היא תמיד משהו שיש בו כפייה. אתה לא יכול לכפות על בן אדם לקבל, להאמין במשהו, או לחשוב משהו. אין דבר כזה. אתה יכול לשכנע אותו אם תצליח. אם אתה כופק, אתה לא יכול לכפות, זה לא שזה לא אמונה. אי אפשר, זה לא... סתם... אפשר לשטוף מוח אולי, משהו כזה. זה אולי כן אפשר. אוקיי, אז בואו ננסה עכשיו לראות את המושגים האלה של הסמכות בהקשר הלכתי היסטורי. המקור, זאת אומרת, סמכות מהותית לא צריכה מקור, נכון? לקבל את מה שמישהו שצודק אומר, לא צריך מקור, פסוק בתורה שיגיד לי תקבל את מה שהוא אומר, כי הוא צודק. אם הוא צודק, אז אני אקבל את זה, נכון? סמכות מהותית לא צריכה מקור. אנחנו מדברים על סמכות בהלכה, אנחנו מדברים על סמכות פורמלית. ולסמכות פורמלית כמובן דרוש מקור. כן? למה אני צריך לציית לך, או למוסד ההוא, או לבן אדם הזה? צריך איזשהו מקור. תסביר לי למה באמת אני צריך לציית לך. והמקור לסמכות פורמלית בהלכה, זה הלב והעשה של שמיעה בכל חכמים. לא תסור מכל שריוך או ככל שריוך. זה המקור מהתורה לחובה לציית לחכמים. על מי המקור הזה מדבר? מי זה החכמים שצריך לציית להם? עלי בבא וארבעים השודדים. מי זה החכמים האלה? מי שכל 10 אנשים הכריזו שהוא רב, או בעיתונות קוראים לו רב, אז לכן צריך לציית לו. מי קובע? אז בתפיסה הפשוטה, כך כתוב בתורה עצמה, החכמים זה סנהדרין. כשאנחנו הולכים לסקנים שבשער וכולי, אז זה הסנהדרין. הסמוכים זה מכוח הסנהדרין, אבל לא כל הסמוכים ישבו בסנהדרין. אבל מי שיושב בסנהדרין, 70 האיש שיושבים בסנהדרין, הם מקור הסמכות. או אנשים שהם הצילו עליהם, סמכו אותם. סנהדרין כולם היו סמוכים, אבל לא כל הסמוכים היו בסנהדרין. היו סמוכים שלא היו בסנהדרין. אז כן, זה הסמוכים שישבו בבתי דין של 23, בתי דין לנפשות, אפילו הם אמונות. אז הם לא ישבים בסנהדרין, הם סמוכים. אז הסמכות שלהם יונקת מסמכותה של הסנהדרין. המושג של הסמיכה פירושו, אני מאציל עליך סמכות, כי אני בעל הסמכות. אני הסנהדרין, אני יכול להאציל עליך סמכות, ועכשיו גם לך יש סמכות. אני מדבר על סמכות פורמלית. וזה יוצא מהפסוק לא תסור. אבל אם זה כך, אז סמכות פורמלית ניתנת בהלכה רק לסנהדרין. זהו. מעט שאין לנו סנהדרין, אין יותר סמכויות פורמליות. זה הכל. או סמוכים מטעמם, כן, אני מדבר על כל המערכת, אין יותר סמכויות פורמליות. מה זה אומר בעצם? שתמיד שאנחנו מדברים על ככל אשר ירוך, כן, יתד נאמן וכולי, ככל אשר ירוך, על כל אחד שהכתבים שם החליטו שהוא גדול הדור, זה שטויות, לא בגלל שהוא לא גדול הדור. אלא בגלל שגם אם הוא כן גדול הדור, אין ככל אשר ירוך ביחס אליו. החובה או הסמכות הפורמלית, החובה לציית, קיימת רק ביחס לסנהדרין, לא ביחס לאף אחד אחר. מה? הם ממשיכים, כן, אני יכולתי להמשיך גם לשולחן הזה, גם אליי, כל אשר ירוחה, אפשר להמשיך איפה שאתה רוצה. כל השאלה זה אם אני אקבל את ההמשכה שלך. עושה לך רב, תעשה אותו. סמכות פורמלית פירושו לא שאתה עושה את הרב, הוא עושה אותך. אם אתה לא תשמע בקולו, הוא יתלה אותך. זה נקרא סמכות פורמלית. אתה רוצה לשמוע בכל מישהו, אולי אפילו רצוי, שתבחר לך רב. בסדר גמור, וזה אתה בוחר. זה לא שיש לו סמכות, אתה עושה אותו לרב. סמכות פירושו שעשו אותו לרב עליך. אתה כפוי, אתה לא יכול להחליט, לא, אני את הסנהדרין לא, הסנהדרין לא נבחרת בבחירות דמוקרטיות. אין בחירות, הציבור לא צריך להחליט מי הסנהדרין ומי לא הסנהדרין. הסנהדרין נבחרת על ידי משה רבנו שממנה את יהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, כל אחד סומך את השני, וכל סנהדרין ממנה את הסנהדרין הבא, או את החברים המצטרפים כל הזמן, והסנהדרין כל הזמן יונקת מכוח הסנהדראות הקודמות. אין בחירות דמוקרטיות, העם לא מביע דעה לגבי מי בסנהדרין ומי לא בסנהדרין. אגב, אחד החריגות המאוד בולטות, זה מה שראינו בשיעורים על ההשתלשלות ההיסטורית של המחלוקת. ההדחה של רבן גמליאל ושל רבי אליעזר וכו', זו הייתה מהפכה מלמטה על הרכב הסנהדרין. דבר שלא מתאים בכלל לכללי ההלכה, כי הסנהדרין לא נקבעת מלמטה. אוקיי? Okay? נזכר עכשיו, יש בדיחה ישיבתית ידועה על רבו חבר. רבו חבר, אביר כשמואל. רבו חבר ליבוביץ', שהיה ראש ישיבת קמיניץ. אז הוא היה תלמיד מאוד דבוק ברב חיים מבריסק. וגם הבן של רב חיים מבריסק היה תלמיד שלו, הגריז, כן, רב בלבל. אז גם הוא היה תלמיד של רב חיים מבריסק. אומרים, מה ההבדל בין ברכה שמואל לבין הבריסקרות, לבין הגריז? אז אומרים, אם רב חיים היה אומר שהשולחן הזה הוא פרה, אז הרב מבריסק היה אומר, נו, אם אבא אמר, אין מה לעשות, ככל אשר ירוחה, אז זה כנראה פרה. רבו חבר בכלל כבר לא נמצא פה, הוא רץ להביא דלי בשביל לחלוב את השולחן. זאת אומרת, הוא לא בדיון. זאת אומרת, הוא מקבל את זה כמעט, אם רב חיים אמר, אז השולחן הזה הוא פרה, זה ברור. או, זה לא איזה גזרת הכתוב, זה פשוט ברור שלא ראיתי נכון. אז זה, כן, זה סמכות ביחס לעובדות. טוב, בכל אופן, אז הסמכות הפורמלית בעצם זאת סמכות שניתן... רבו חבר כזה, כן, רק ששם זה הלכות, לא עובדות.
כן, ממש.
השולחן הזה הוא פרה, זאת עובדה.
כן.
זו לא הלכה, כן. אז הטענה, הטענה בסופו של דבר, זה שסמכות פורמלית, לפחות בהלכה, בניגוד למשל, נגיד במדינה, הסמכות הפורמלית של הכנסת, מאיפה היא באה? מהציבור. זה בעצם עשה לך רב. הציבור קיבל על עצמו את המוסד הזה, וזה מה שנתן את הסמכות. הסמכות לא באה מלמעלה, היא באה מלמטה. אוקיי? בהלכה זה לא כך. בהלכה הסמכות באה מלמעלה, היא כפויה על הציבור. היא לא נבחרת על ידי הציבור. משה קיבל מהקדוש ברוך הוא והעבירה לה, ואחד סומך את השני, והסמכות הזאת באה מלמעלה. עכשיו זה הפסוקים שנותנים את הסמכות הזאת, משם זה בא מלמעלה, הפסוקים האלה הם עוסקים בסנהדרין, רק לסנהדרין יש סמכות פורמלית. טוב, אז מה קורה הלאה? מה עם הגמרא? למשל, למה לגמרא יש איזושהי סמכות? היא לא סנהדרין, לא אנשים סמוכים, אין סמוכים בבבל. אוקיי, ומה? מה הסמכות? למה? אז אני לא רוצה שזה יהיה הרפרנס שלי. מה הסמכות של הגמרא? היא לא סנהדרין. זה לא יוצא מלא תסור. לא תסור מדבר, יש החינוך כותב שלא תסור מדבר על כל חכמים בכל הדורות, לא רק על הסנהדרין. הוא רק לא מגדיר מי קובע מי זה החכמים האלה, אבל ככה הוא טוען. אבל זה דעת יחיד, אזוטרית, לא סביר, בקיצור, לא סביר. הפשט של הפסוקים, וככה אומרים רוב הראשונים גם, זה על הסנהדרין, דבר רק על הסנהדרין. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שלכל גורם שהוא לא סנהדרין, או לא יונק מכוחה של הסנהדרין, אין סמכות פורמלית. סמכות מהותית לא מותנית בשום דבר. מי שמומחה בהלכה, יש לו סמכות מהותית, כי הוא מומחה, אז הוא כנראה צודק. זאת שאלה שלא צריך בשביל המקורות או הגדרות מסוימות. אם מישהו מומחה בהלכה, אז הוא מומחה בהלכה. נכון? זה לא דיון של מקורות והיקפים והגדרות וכדומה. לא תחום גם בזמן. לגמרא עצמה זאת באמת שאלה גדולה. מאיפה הסמכות? למה אי אפשר לחלוק על הגמרא? למה המוראים לא חולקים על המשנה, למשל? אז יש לזה כסף משנה, בהלכות ממרים. הרמב״ם, בתחילת הלכות ממרים, בפרק שני, הרמב״ם כותב שיש שתי גמרות סותרות. גמרא אחת אומרת שאין בית דין מבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. גמרא אחרת אומרת שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, ולא מוזכר שיהיה גדול יותר. אי אפשר לבטל סתם קביעה של סנהדרין, צריך להיות סנהדרין אחרת שמבטלת את זה. ולא כתוב שצריכה להיות יותר גדולה. רוב הראשונים, לא כולם, רוב הראשונים, וגם הרמב״ם בתוכם, מיישבים את זה, והם אומרים, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, זה הלכות דאורייתא. במקום שצריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, זה הלכות דרבנן. תקנות, גזרות וכדומה. לא, לא הפוך. תקנות דרבנן דורשות רף יותר גבוה לשינוי, מאשר תקנות דאורייתא. ובדרך כלל רגילים לתלות את זה בעיקרון כזה שמופיע גם בגמרא בכמה מקומות, שחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. לפעמים חכמים רוצים לחזק את הדין הדרבנן, כי אנשים נוטים לזלזל בזה יותר, אז הם לפעמים נותנים לזה איזשהו מעמד יותר חזק מאשר דברי תורה. מה? בגלל זה, אבל שניים זה דרבנן. מוקצה של שבת ומוקצה של חג זה שניהם דרבנן. טוב, זה גם גמרא בתחילת ביצה שם, אם זה באמת עדיף או לא עדיף, זו שאלה. בקורנית, בחינת הגמרא אנחנו פוסקים שאין מוקצה בשבת. יש ראשונים שאומרים, כן, אבל ביום טוב פוסקים שיש. בכל אופן, אז אני לא חושב שזה ההסבר להבדל שהרמב״ם מביא כאן. ההסבר הוא אחר. כשאתה רוצה לחלוק על בית דין קודם בהלכה דאורייתא, אז כל השאלה זה מה התורה אמרה. בית דין הראשון אומר שהתורה אמרה X. בית דין המאוחר יותר אומר שהתורה אמרה Y. אוקיי? אבל השאלה היא מה התורה אמרה? אין לך אלא בית דין שבימיך. אז מבחינתך, אם הבית דין שבימיך אומר שהתורה אמרה Y, אז זה מה שאתה צריך לעשות. לא משנה אם הוא גדול יותר בחוכמה ובמניין, או קטן יותר. הוא לא בא לחלוק על הבית דין הקודם, הוא בא לפרש את התורה. התוצאה יצאה שזה לא כמו הבית דין הקודם. הוא מפרש את התורה אחרת. בהלכות דרבנן, אם בית דין קודם קבע הלכה מסוימת, הבית דין המאוחר שבא לבטל אותה, הוא יוצא נגד הבית דין הקודם. הוא לא מנסה לברר מה כתוב בתורה. הוא הולך חזיתית לבטל את מה שהבית דין הקודם אמר. בשביל זה הוא צריך להיות גדול בחוכמה ומניין ממנו. כי פה אתה הולך נגד הכוח שלהם. בביטול של הלכה דאורייתא, אתה מנסה להבין מה כתוב בתורה. אתה לא הולך נגד הכוח שלהם, לא שאלה של כוח. שאלה מי צודק, מה כתוב בתורה? ואני אומר, הסנהדרין שבימיך היא הקובעת מבחינתך מה שכתוב בתורה. ואם יצא למסקנה אחרת מהסנהדרין הקודם, אז אחרת, לא צריכה להיות גדולה. זה לא סנהדרין, אבל לא צריכה להיות גדולה יותר. והלכה דרבנן אתה יוצא נגד הסמכות של הבית דין המתקן, הבית דין הראשוני. בשביל זה אתה צריך להיות גדול בחוכמה ומניין, כדי לשנות את זה. באופן לענייננו, אז מה שכתוב בעצם, זה שאם יש בית דין, אז הוא יכול לשנות גם הלכות דאורייתא וגם הלכות דרבנן, כל עוד אם הוא גדול בחוכמה ומניין, גם הלכות דרבנן. אוקיי? שואל הכסף משנה, אז למה המוראים לא חולקים על תנאים? תחילת פרק שני של הלכות ממרים. למה המוראים לא חולקים על תנאים?
לא,
אני יודע שיש רב תנא ופליג, אבל בסדר, זה בודדים. לא, לא לחלוק על תנאים. רש"י לא חלק על תנאים. יש רב תנא ופליג, רבי יהושע בן לוי, ספק תנא ספק אמורא, יש שם בדור התפר, יש כאלה שהרי רב עצמו היה עוד בבית דין של רבי, אחרי זה הוא ירד לבבל, רבי חייא הרי אומר, בן אחי ירד לבבל, כן, זה רב. אז המוראים לא חולקים על תנאים, שואל הכסף משנה למה? עכשיו, מה אתם הייתם אומרים, או מה אומרים לנו, מה מכרו לנו כל הזמן, או מוכרים לנו עדיין? הם היו גדולים כאלה, צדיקים, יכולים להחיות מתים, הם לא טועים אף פעם, ולכן ברור שכל מה שהם אומרים זה דברי אלוקים חיים. נכון? בעצם אנחנו נתלים במומחיות שלהם, או בגדלות שלהם, או במילים אחרות, אנחנו צריכים לשמוע בקולם כי הם צודקים. מה זה אומר? שזאת לא סמכות פורמלית, זאת סמכות מהותית. אנחנו שומעים בקולם בגלל שהם צודקים כנראה, כי הם היו כאלה גדולים, אז הם צודקים. ומכאן יוצא ירידת הדורות וכל אגדות העם האלה על האמוראים שיודעים להחיות מתים, ויש להם חצי נבואה, רוח הקודש, לא יודע בדיוק, כל מיני דברים כאלה. רוח הקודש, כמו שנאמר. השאלה היא מה באמת קורה פה. מה שבאמת קורה פה, לא מיני ולא מקצתי, זה המצאות בשביל ילדים. הסמכות של הגמרא או של המשנה ביחס לאמוראים, או של הגמרא ביחס אלינו, זו סמכות פורמלית. סמכות פורמלית, עוד מעט אני אסביר מאיפה, אבל זו סמכות פורמלית שאנחנו מקבלים את דבריהם לא כי הם בהכרח צודקים, אלא כי הם האמוראים או התנאים. מכוח מעמדם. זה לא בגלל שהם צודקים, לא צריך להגיע לזה שהם מחיים מתים ובעלי רוח הקודש. זה מי שמסביר הסברים כאלה בעצם מחפש הסברים במונחים של סמכות מהותית. מנסה להסביר למה הם צודקים, ולכן צריך לציית בקולם. אבל אם אני אומר שצריך לציית להם לא כי הם צודקים, אלא כי הם התנאים והאמוראים, הם חכמי התלמוד, וזה מחייב, כמו הכנסת. אז לא צריך להניח שהם צודקים בשביל זה, רק צריך להראות שזה באמת המוסד המוסמך, כמו שהכנסת היא המוסד המוסמך בהקשר המשפטי. אוקיי? עכשיו באמת איך זה יוצא, מאיפה זה בא? אמרנו, הרי לא תסור, מלמד רק על סנהדרין. אז איך אפשר לייצר סמכויות אחרות, אחרי כבר התקופה של סמוכים, כשכבר אין סנהדרין, תנאים ביחס למוראים או המוראים ביחס אלינו. אז אומר הכסף משנה, כי קיבלנו אותם עלינו. לא רוח הקודש ולא רוח הקוטג'. לא, לא, לא בגלל שהם צודקים. כי קיבלנו אותם עלינו. ברגע שקיבלנו אותם עלינו, יש להם סמכות. תחשבו למשל על מרא דאתרא. קהילה בוחרת לעצמה רב. אז יש לו סמכות. באותם מגבלות שהקהילה שמה, אגב. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הסמכויות שהקהילה נתנה לו, זה הסמכויות שיש לו. אבל בתחום הזה, יש לו סמכות. הוא קובע מה עושים. בבית הכנסת, למה? מה יש לו את אסור? לא. בגלל שהקהילה קיבלה אותו על עצמה. היא נתנה לו את הסמכות. זו לא סמכות שבאה מלמעלה. סמכות שבאה מלמטה. ברגע שקהילה קיבלה על עצמה רב, אז זה כמו הסמוכים. רק שהסמוכים זה בא מלמעלה, הסמכות שלהם. והרב זה מלמטה. אז יש גם היום סמכות פורמלית במובן מסוים של רב על קהילתו. אתה יודע, אלה שבחרו בו. בגמרא זה אותו דבר, אומר כסף משנה. הסמכות של הגמרא ביחס אלינו, או של המשנה ביחס לאמוראים, זה בגלל שקיבלנו אותם עליהם, קיבלנו על עצמנו לא לחלוק עליהם. זה סמכות מלמטה, זה לא סמכות מלמעלה. לכן מי שחולק על הגמרא למשל, לא עובר על לא תסור. אין להם סמכות מכוח לא תסור, זה לא סנהדרין, הם לא היו סמוכים. אבל הוא עובר על קבלת הציבור. מי אמר שקבלת הציבור זה, יש לה תוקף מחייב? אז על זה יש מאמר של רב שלמה פישר בבית ישי בחלק השני, הדרשות, לא השו"ת ההלכתי, בסימן תתוו. מי שרוצה יכול לקרוא שם, אבל באופן עקרוני זה כמו מעמד הר סיני. כן, למה מעמד הר סיני מחייב? קיבלנו על עצמנו, נעשה ונשמע, נכון? אמרנו, אנחנו מקבלים על עצמנו את מה שהתורה אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אז זה בעצם אומר שסמכות שנובעת מזה שהציבור קיבל את זה על עצמו. בדיוק אותו דבר, אם הציבור מקבל על עצמו את המשנה או את הגמרא, גם זה בר תוקף. קיבלנו על עצמנו, זה מחייב, לא בגלל לא תסור. אבל למרות שזה לא בגלל לא תסור, זאת סמכות פורמלית, זה לא סמכות מהותית. כן, או לפחות לא בהכרח מהותית. הם גם היו תלמידי חכמים כמובן, לא טוען שלא. אבל זה לא נכון שהם לא יכלו לטעות, והסמכות שלהם לא נובעת מזה שהם תלמידי חכמים או מזה שהם לא טעו. היא נובעת מזה שקיבלנו אותם על עצמנו, זה הכל, כמו את הכנסת. זה סמכות מלמטה, לא מלמעלה. קיבלנו אותה על עצמנו. זה מה שאומר הכסף, מי שאתם חושב שהוא צודק.
יש הבדל בין הכנסת. בכנסת, אם אתה תקבל עונש, אתה תשמע לחוקים.
גם פה באופן עקרוני אתה מקבל עונש. אם הייתה סנהדרין, נגיד, אז היו מענישים אותך על זה. זאת ההלכה. אתה לא עושה את זה, אז אתה חוטא. אין לנו סנהדרין היום, אז אין לנו אנשים בכלל בהלכה. לא קשור לגמרא או לא גמרא. גם מה שכתוב בתורה, אם תעבור עליו, אין עונש היום. אז זה לא בגלל הגמרא. זה שאין מוסד שמעניש היום. אין סמוכים. אז הטענה שבעצם זאת סמכות פורמלית, שיוצאת מלמטה. חוץ מזה, כמובן, לרחמי הגמרא, יש גם סמכות מהותית, כי הם היו תלמידי חכמים. בסדר, זה גם נכון. אבל זה קיים לכל חכם בכל דור. לא רק לגמרא. אם הוא מומחה הלכתי, והוא תלמיד חכם, אז הגיוני לציית לו, הגיוני לעשות מה שהוא אומר, כי הוא כנראה צודק. סמכות מהותית קיימת לכולם. סמכות פורמלית זה רק לסנהדרין, ומאוחר יותר מלמטה גם לגמרא. וזהו, שם זה מסתיים. אין יותר סמכויות פורמליות. זה כותב הראש בסנהדרין, בפרק רביעי, בסימן ו'. הוא מעריך בעניין הזה, ובסופו של דבר מסקנתו היא, אין סמכות, בשפה שלי, אין סמכות פורמלית אחרי הגמרא. אין. מופיע אגב להלכה, מוזכר ברמה, בסימן קפה, בראש המשפט, בסימן קפה. אין סמכות פורמלית אחרי הגמרא. להחזיר את הסמיכה, משהו אחר, פולמוס הסמיכה, זה משהו אחר. הרמב״ם חידש שאפשר לחדש מחדש את הסמיכה מלמטה, למרות שהסמיכה המקורית הייתה מלמעלה. אומר, אפשר לחדש את הסמיכה מלמטה, ואז יהיה לזה תוקף כולל לא תסור, כמו הסמיכה שנקטעה. אחרת אומר, איך זה יתחדש לעתיד לבוא. כן. אבל בסדר, אם יעשו את זה, אפשר יהיה להתווכח אם הרמב״ם צודק או לא. ואנחנו לא מדברים על זה, אף אחד לא נשמח באמת, היה אז, היה, אחד הסמוכים היה, נכון, אחד הסמוכים היה רבי יוסף קארו עצמו. בבית יוסף כתוב שאין סמוכים בדורנו. ואת הוא עצמו הבין שזה לא הצליח. כי הרמב״ם תולה את זה בהסכמת כל חכמי ישראל. הסכמה לא הייתה שם. הרלב"ח עמד בראש האופוזיציה. הוא לא הסכים. זה מה שהרלב"ח טוען בקונטרס הסמיכה שלו, בסוף השו"ת. אז הוא אומר שמה, שיש לו כפל טענות. א', הוא לא מסכים לגופו של עניין, שאפשר לחדש את הסמיכה מלמטה. אבל ב', אפילו אם לגופו של עניין הוא היה מסכים, עצם זה שהוא מתנגד אומרת שאפילו לשיטת הרמב״ם הם לא יכולים למנות סמוך. כי הרמב״ם אומר שזה מותנה בהסכמת כל חכמי ישראל. ברגע שהם מתנגדים, אז גם אתה לשיטתך לא יכול לסמוך אנשים. כי גם אתה, כשאתה מסכים עם הרמב״ם, גם הרמב״ם עצמו אומר שצריך את הסכמת חכמי ישראל. אתה
יודע, אבין ברב פגע פה ברבך, אמרו שאני לא מאלה שחיתו אלה בגבוש ספרד, אני לא מאלה שהיו צריכים להחליף את
הנוסים, המומרים.
כן, לא מהנוסים. אז זה פגע בו, ובזה הוא ברח, אבי ברב.
לא יודע, זה אני לא מכיר. בכל מקרה, אבל לענייננו, הטענה היא שסמכות פורמלית מסתיימת עם הגמרא. כל מה שיש אחרי הגמרא, עד ימינו, כולל הראשונים, גאונים, הכל, כל מה שיש אחרי הגמרא, זה סמכות מהותית. מה זה סמכות מהותית? יש מישהו תלמיד חכם, הוא יודע ההלכה. אז מה שהוא אומר, כנראה נכון. אוקיי? ולכן, יש לזה איזשהו מעמד, כי זה כנראה נכון. הרמב״ם, הרשב"א, שולחן ערוך, כל גדולי ישראל, לאורך הדורות, הסמכות שיש להם היא סמכות מהותית, לא פורמלית. אין סמכות פורמלית, חוץ מסנהדרין והגמרא. אוקיי? עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שנגיד שאם אני מתלבט בשאלה הלכתית כלשהי, ויש רמב״ם, רשב"א, לא יודע, ראשונים כאלה, ראשונים אחרים, מה אני אמור לעשות במצב כזה? אז ברמה העקרונית, הייתי אמור לקבל את הכרעת, נגיד שכל הראשונים מסכימים, לצורך הדיון, אין מחלוקת, בסדר? אז אם כל הראשונים מסכימים, אז לכאורה בפשטות זאת כנראה האמת. יש לנו סמכות מהותית, הם תלמידי חכמים, כולם מסכימים, זאת כנראה האמת, אוקיי? אז לכאורה הייתי אמור לקבל את זה למרות שאין סמכות פורמלית, זאת סמכות מהותית. כאן נכנס עניין האוטונומיה. יש ערך של אוטונומיה, שהבן אדם ינהג כמו שהוא עצמו מבין. אפילו אם הוא חושב זה לא האמת, מול רבי מאיר, זוכרים את הדוגמאות. ולכן במקום שיש סמכות פורמלית, אין אוטונומיה. סמכות פורמלית זה מה שהיא אומרת. אין אוטונומיה. כשאנחנו אמרנו, זה מחייב. סמכות מהותית זו סמכות של, כמו של מומחה. אתה בעצם צריך לעשות את מה שהוא אומר, כי הוא כנראה צודק. יפה, אבל אם אני לא מבין כמוהו, כמו רבי מאיר, אז אם תשאל אותי, עדיין אני אגיד שהרמב״ם צודק ולא אני. כי הוא תמיד חכם יותר גדול, כמו רבי מאיר. בסדר, אבל יש חובת אוטונומיה. וחובת האוטונומיה אומרת שאני אמור לעשות את מה שאני חושב שנכון. ולכן זה הנפקא מינה הגדולה בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית. בשניהם, כנראה מה שאמורים לעשות מבחינת שיקולי האמת, זה לשמוע לבעל הסמכות. אבל בסמכות פורמלית שם זה נגמר. בסמכות מהותית יש עדיין שיקול האוטונומיה. כן? אז אם אני מאוד 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 משוכנע שאני צודק, אז יכול להיות שגם אם יהיו כל הראשונים נגדי, אני לא אעשה את זה. אולי אם אני לא לגמרי משוכנע, בשביל לחלוק על כל הראשונים צריך להיות לגמרי משוכנע. אבל זה רק שאלה של מינון ושל משקל, זאת אומרת, זה לא, אין פה איזשהו משהו עקרוני. אם אתה תעשה משהו נגד הראשונים, לא קרה שום דבר ברמה העקרונית. אתה לא חייב לשמוע בקולם. או שבואו לך בטענות שזה היה רשלני. אתה לא יכול סתם ככה ללכת נגד כל הראשונים בלי שיש לך בסיס אמיתי. אז זה לא רציני. דיברנו על הסובלנות, אחד הקריטריונים זה הרצינות. לכבד את האוטונומיה שלך אם אתה רציני. כן, דיברנו על זה. אבל ברמה העקרונית אין עליך תביעה. זאת אומרת, שאתה פועל נגד הסמכות, אין תביעה על מי שפועל נגד רופא. מה ההבדל בין פסיכיאטר לפסיכיאטר מחוזי? שניהם מומחים באותה מידה. אבל הפסיכיאטר המחוזי צריך לציית, יש לו סמכות לאשפז אותי בכפייה. פסיכיאטר רגיל, לא. למה לא? מה, הוא יותר מומחה הפסיכיאטר המחוזי? לא בהכרח. יש לו סמכות. יש לו, הוא נושא תפקיד ממלכתי, והוא קיבל סמכות להפעיל אותה בכוח, לכפות. פסיכיאטר הרגיל הוא מומחה לא פחות, אותו דבר, מה ההבדל בין שופט לפרופסור למשפטים? זו מומחיות המשפטית של שניהם יכולה להיות אותו דבר, אולי אפילו הפרופסור מבין יותר. אבל הפרופסור יש סמכות מהותית. לשופט יש סמכות פורמלית. אם השופט אומר לי לעשות משהו, אני חייב לעשות את זה. אם אני לא אעשה את זה, תובעים אותי לדין. אבל אם פרופסור למשפטים אומר לי לעשות משהו, אז כנראה שזה החוק, כי הוא מבין בזה. אבל אני יכול לא לעשות את זה, אני לא חייב לשמוע בקולו. אף אחד לא יתבע אותי על זה שעשיתי משהו נגד הנחיה של פרופסור למשפטים. אין לו סמכות, למרות שהוא מבין לא פחות מהשופט. יש הבדל אם הסמכות היא סמכות פורמלית או סמכות מהותית, וגם בהלכה זה ככה. לכן, העובדה שמישהו תלמיד חכם לא אומרת שצריך לשמוע בקולו. זה לא, זה מוצג תמיד כנגזרת מובנת מאליה. זה לא. סמכות פורמלית זה כן. סמכות מהותית זה לא. אגב, גם בסמכות פורמלית, כן, חלומם או האוטופיה של הרבה מאוד, של הרבה מאוד אנשים, זה שכשתחזור הסנהדרין והסמיכה והכל, אז תהיה אחידות ויקבעו סוף סוף הלכה וכל המחלוקות יוכרעו והכל יהיה מצוין, הכל יהיה נהדר. כן, מבחינתי זה חזון אפוקליפטי. זאת אומרת, אני, אם זה יהיה, אני בורח לאוסטרליה. כן, גם לא יקרה כנראה, לשמחתי. אבל זה גם לא נכון, זאת לא האוטופיה. הסנהדרין לא אמורים להחליט בכל מחלוקת מהי האמת ולחייב את כולם לעשות את מה שהם מחליטים. זה לא השימוש הנכון בסמכות פורמלית. סמכות פורמלית צריכה להפעיל את עצמה באופן ממונן, כן, זאת אומרת, באופן הגיוני, מידתי. מה זאת אומרת? במקום שבו התנהגויות שונות בשטח יכולות לייצר בעיה, הלכתית, אנושית, חברתית, מה שאנשים מפסיקים להתחתן אחד עם השני, וכל מיני דברים כאלה, שם הסנהדרין צריכים להתערב ולהגיד, זאת האמת, כך כולם נוהגים, גמרנו, כל הדעות האחרות בטלות. אבל במקום שבו זה עושה כמו שהוא חושב, זה עושה כמו שהוא חושב, אין בה, הכל בסדר, לא נוצרת שום בעיה, והכל מצוין, נהרה נהרה ופשטי. במקום כזה אין שום סיבה בעולם שסנהדרין תחליט ותקבע מכוח לא תסור עבור כולנו, מה לעשות? מה פתאום? הפוך, יש ערך של אוטונומיה. מה שאני רוצה לומר זה שגם בהקשר של סמכות פורמלית יש משמעות לערך האוטונומיה. בעל הסמכות הפורמלית בעצמו צריך להתחשב בערך האוטונומיה ולכפות את דעתו, והוא יכול לכפות את דעתו, אבל הוא צריך לשקול האם הוא, איפה ומתי הוא כופה את דעתו. רק במקום שבו האוטונומיה מביאה לבעיות. ואז הוא אומר, חלס אוטונומיה, יש סמכות פורמלית. אבל במקום שלו, להפך, אתה צריך לאפשר לאנשים להתנהג כמו שהם מבינים. כל עוד, כמובן, הם בני אחי, והם עשו את השיקול, והם מחויבים להלכה והכל, אני לא מדבר, כרגע יש מגבלות, אבל ברמה העקרונית יש מקום לכמה סוגי התנהגות. גם אם לסנהדרין יש עמדה, מי צודק. אז מה אם יש להם עמדה? לכל אחד יש עמדה. הם לא צריכים לקבוע, לכפות את העמדה הזאת, יש ערך של אוטונומיה. והערך הזה הסנהדרין גם אמורים לכבד אותו. הם אמורים להתערב רק במקום שיש בעיות. היום, גם במקום שיש בעיות, אין מי שיחליט. הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, נוצרות בעיות, מה לעשות? יש בעיות, אבל אין מוסד שיפתור אותן. כן? אנחנו בבעיה. אז לכן הסמכות הפורמלית באופן עקרוני, מצד עצמה, סותרת את האוטונומיה, אבל מצד שני, בעלי הסמכות הפורמלית, צריכים לקחת בחשבון את ערך האוטונומיה כשמפעילים את הסמכות הפורמלית. תן אולי דוגמה יפה לעניין הזה, יש גמרא בסנהדרין. הגמרא מדברת שם, שם מדובר על בבל, רב נחמן היה, כן, מומחה לרבים. הוא היה דן יחידי, דף עמוד א'. כן, הוא ישב בביתו של ראיס גלותא, היה קרוב שם. כן, נכון, היה חתן שלו וישב ב... בבית ראש גלותה, והוא בעצם היה הרב הראשי, אוקיי, של בבל. ולכן בעצם הוא נחשב מומחה לרבים, שיכול לדון אפילו יחידי. ואחרי זה, זה בתחילת ה' עמוד א' למעלה. ואז בהמשך מופיע, מה קורה, מי בעצם אמור לתת את הסמיכה? ריש גלותא בבבל, או הנשיא של ארץ ישראל. מי קובע? והיה ויכוח בגמרא עצמה, כשקוראים את זה במשקפיים היסטוריות, אז מבינים שיש פה איזשהו ביטוי למחלוקת חברתית קשה מאוד, לא רק שאלה הלכתית. יש פה מחלוקת בין שני מרכזים תורניים, בארץ ישראל ובבבל, השאלה מי הבעל הבית? נשיא הסנהדרין או ריש גלותא? ומה בסופו של דבר המסקנה? כמובן של הבבלי, זה לא חוכמה. המסקנה של הבבלי זה שריש גלותא הוא הבעל הבית. נשיא הסנהדרין בארץ ישראל סומך אנשים לארץ ישראל. ריש גלותא אחראי על כל העולם. הצמיחה שלו מועילה בכל העולם, כולל ארץ ישראל. הצמיחה של נשיא הסנהדרין מועילה רק בארץ ישראל. לא, קידוש החודש זה משהו אחר, קידוש החודש צריך לעשות בארץ ישראל. קידוש החודש צריך לעשות בארץ ישראל. זה לא, הסמיכה של ריש גלותא היא לא סמיכה, היא המחאה, כן, זה מינוי של מומחה לרבים. הסמיכה זה רק בארץ ישראל. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה בדיוק ההבדל בין מומחה לבין גורם בעל סמכות מוסדית, סמכות פורמלית. כמו בין פסיכיאטר מחוזי לפסיכיאטר, או שופט ומומחה למשפטים. כאשר אנחנו ממנים מומחה למשפטים להיות שופט, מי נותן את המינוי הזה? האוניברסיטה? האוניברסיטה נותנת לו את התואר במשפטים. האוניברסיטה בודקת אם הוא מומחה במובן התוכני, אם הוא מבין עניין, הוא יודע את החומר, אוקיי? ומה משמעותו של המינוי להיות שופט? את זה עושה השלטון, המלך עושה את זה. השלטון, לא, המלך זה הביטוי לשלטון, אוקיי? השלטון עושה את זה, למה? כי אנחנו לא, השלטון לא מעיד עליו שהוא מומחה למשפטים. השלטון בעצמו לא מומחה למשפטים. השלטון נותן לו את השרביט של הסמכות הפורמלית. הוא הופך אותו לשופט, ועכשיו יש לו סמכות פורמלית. המומחה למשפטים מומחה לא פחות, אבל אין לו סמכות פורמלית, כי הוא לא קיבל רשות מהשלטון לכפות. אז זאת אומרת שבשביל להתמנות כשופט, בשביל שתהיה לך סמכות, צריכים להתקיים שני תנאים. א', אתה צריך להיות מומחה, וזה נעשה באינסטנציות המקצועיות, אוניברסיטה נגיד, לשכת עורכי הדין, לא יודע מה, ואתה צריך לקבל כוח שלטוני, ואת זה אתה מקבל מהשלטון, מהמלך. לכן כתוב לו, יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מה זה שבט? מקל. שבט מיהודה זה מקל, זה הסמכות של המלך. לא יסור שבט מיהודה זה שהמלך צריך להיות מבית דוד. ומה זה מחוקק מבין רגליו? המחוקק זה השופט. מה זה מבין רגליו? מה זה אומר? הוא צריך לקבל את הסמכות שלו מהמלך, מיהודה. הוא לא צריך להיות מיהודה בעצמו. דיין יכול להיות לא משבט יהודה, מבית דוד. אבל הוא צריך לקבל את הסמכות שלו מהמלך. אז לא יסור שבט זה מיהודה עצמו. מלך יכול להיות רק מיהודה. אבל מחוקק זה מבין רגליו. הוא צריך לקבל את הסמכות ממנו, אבל זה לא, הוא לא צריך להיות משבט יהודה. מחוקק, מישהו שיש לו סמכות להיות שופט, או דיין מסנדרין, זה מישהו שקיבל את הסמכות מהמלך. כי זה כוח שלטוני. עכשיו, מה קרה בוויכוח הזה שם בסנדרין, בדף A, מה שאני קורא התאונה ההיסטורית. מה זאת אומרת? הדרשות הרן, בדרוש 11, יהודה א', הוא כותב שם, שיש בעצם בהלכה שתי מערכות משפט. יש את משפט המלך, ויש את משפט בתי הדין, הסנהדרין. משפט התורה ומשפט המלך. אוקיי? וזה שתי מערכות משפט מקבילות, שלפעמים יכולות אפילו להתנגש ולשפוט את אותם נושאים. וכשקוראים את זה בעיניים של היום, אנשים, מי שלא מכיר את זה, זה נראה ממש לא, מאיפה הוא ימציא את זה? המלך אין לו סמכויות שיפוטיות, המלך מנהל את החיים, או לא יודע, יוצא למלחמות, אבל מאיפה ימצא את המערכת משפטית? שיונקת את כוחה מהמלך. מה? מלך אצל הגויים. אצלנו יש סנהדרין בבתי דין. אתה שלום המלך, אולי הנשיא הסנהדרין, אבל לא בתור מלך הוא שופט. ככה התפיסה המקובלת. הרן אומר לא, הרן אומר לא, המלך היה גם שופט. או בראש המערכת המשפטית של משפט המלך. משפט הסנהדרין היה בראש, נשיא הסנהדרין עמד בראש. אוקיי? זה שתיים, זה מערכת כפולה. ומה קרה כשהסתיימה המלכות? כן, הפסיקה המלוכה. בבית שני כבר לא היו לנו מלכים. לא במובן המלא, בטח לא מבית דוד. מה שקרה, אתם יודעים מה היה בפולין כשהתרסק המטוס עם כל הרשות המחוקקת והמבצעת? כמעט רובה. לפני 20 שנה, לא יודע מתי שהוא. לא יודע, לא מזמן. אז הסמכות עברה לבית המשפט, הוא עכשיו שלושת הסמכויות, רשות השופטת, המבצעת והמחוקקת. והם מינו מחדש עוד שתי רשויות. אגב, יש סרט כזה, מי שמכיר. בארצות הברית היה איזה סנאטור אחד, סרט בדיוני, שנשאר, הופצץ הקפיטול, כל הסנאט והקונגרס הלכו פרש, כולל הנשיא, נשאר סנאטור אחד שהיה בבית. עכשיו השאלה מה עושים, וזה בדיוק אותו תהליך. אז הוא לוקח לעצמו את כל הסמכויות, ואז מתחיל לבנות מחדש את המוסדות האלה. אז במקום שבו נעלמות חלק מהרשויות, הרשות שנשארת תיקח אליה את הסמכויות. זה מה שקרה בהלכה. מה קרה בהלכה? נעלמה הרשות השלטונית, הרשות המבצעת, כן? זה המלך. אז מה קרה? נשיא הסנהדרין לקח אליו את הסמכויות. למה נשיא הסנהדרין צריך להיות מבית דוד? איפה זה כתוב? מהאימא ולא מהאבא, תוספות אומר שם, כן, יש באובטרה שם. למה? כי נשיא הסנהדרין עמד במקום המלך. ולכן המנהג היה פתאום שגם הוא צריך להיות מבית דוד, כי היה לו את סמכויות המלך. ואז באמת נוצר מצב שבית דין מתקנים את הדרכים, כמו המשנה במועד קטן. משרד התחבורה שייך לבית הדין. מה זה קשור? המלך צריך לנהל את החיי החולין. המלך זה הממשלה. מה פתאום בית הדין הוא הממשלה, הוא משרד התחבורה? כן, כי אין מלך. בימים ההם אין מלך בישראל. אז כדי שלא איש בעיניו, איש הישר בעיניו יעשה, צריך שהרשות האחרת תיקח אליה את הסמכויות. ואז התרגלנו לאורך מאות רבות של שנים, שנשיא הסנהדרין הוא בעצם גם המלך, גם נשיא הסנהדרין הוא הרשות השופטת, המחוקקת והמבצעת. הוא הכל. הסנהדרין והוא בראשה. ככה התרגלנו מאות שנים. עד ששכחו לגמרי שפעם בעצם זה היה כפול, כמו שאומר הר"ן. הייתה מערכת של המלך והייתה מערכת של בתי הדין. מה קרה בשלב כושר בבבל, נהיה ריש גלותה, שקיבל אוטונומיה שלטונית ומשפטית מהמלכות, לפחות בתקופות ארוכות מתוך ההיסטוריה בבבל, והוא נהיה מלך. היה לו בעצם מעמד של מלך. גם הוא אגב היה מבית דוד. גם הוא היה מבית דוד. למה? כי הוא נתפס כמלך. ריש גלותה היה מלך של כל העולם, לא רק של בבל, כל היהודים בעולם. התייחסו אליו כמלך. עכשיו, בארץ ישראל התרגלו לתוצאה של התאונה, כן, תאונת המטוס. איבדנו את המלך, איבדנו את כל הרשויות, נשארה רק הרשות של הסנהדרין. אז היא עכשיו הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, הכל שם. והם קבעו את הכל, הם קבעו את חיי החולין, הם קבעו את ההלכה, הם קבעו הכל. פתאום באים אנשי בבל, אומרים להם, חברים, עכשיו כבר יש מלך, משחק חדש. אתם הפרופסורים למשפטים. אתם תסמכו את האנשים, תיתנו להם את הגושפנקה על המומחיות שלהם. את הסמכות השלטונית הם יקבלו מריש גלותה. ואנשי ארץ ישראל לא הסכימו. אפשר להגיד שזה מאבק כוחות. אבל זה לא בהכרח. אלא יש פה גם באמת מאבק של תפיסות. כמו שעד היום אנשים חושבים שכל דבר צריך לשאול את הרב. למה? מאיפה זה בא? זה בא משם. שנים רבות התרגלנו שכל שאלה נשלחת לרב. אין סמכות אחרת בקהילה יהודית. מי עוד יש? שואלים את הרב, ואז שואלים אותו כל מיני שאלות שלא קשורות אליו בכלל, זה לא שאלות הלכתיות, אז למה הוא צריך לקבוע? כי אין מישהו אחר שיקבע, בדיוק כמו נשיא הסנהדרין. זאת אומרת, הוויכוח שם היה, קרה פה משהו נורא פתולוגי, חזרה מלכות לישראל, אבל בכלל לא הייתה בארץ ישראל, היא הייתה בבבל. אז בני ארץ ישראל לא הסכימו להחזיר את זה חזרה למצב שבו יש רשות חילונית ויש את הסנהדרין. לא נטולת כיפה, רשות שאחראית על חיי החולין, אוקיי? הם לא קיבלו את הטענה הזאת, ולכן הם אמרו, מה פתאום, נשיא הסנהדרין הוא גם המלך, הוא גם ייתן את הרשות לדון. ואנשי בבל אומרים, מה פתאום, אתם תסמכו את האנשים, או את הרשות לדון נותן ריש גלותה, הוא המלך. זה היה הדיון שם, ולהלכה פוסקים שם שריש גלותה נותן את הסמכות. ואני חושב שהבעיה הזאת מלווה אותנו עד היום. עד היום אנשים חושבים שמועצת גדולי התורה צריכה לקבוע מה עושים. פוליטית, מה עושים בהיבטים של חיי החולין. מאיפה זה בא? זה בא מזה שהם לא מקבלים את קיומה של רשות אחרת. התרגלנו לזה שהרשות ההלכתית בעצם קובעת הכל, כי לא הייתה לנו רשות אחרת לאורך הדורות. לא היה סנהדרין, לא היה מלך, לא היה כלום, היה את הרב. זהו, הפוסק. וזה לא, הריצו את כל השאלות. וזה, וכמובן כשקמה המדינה, מי שלא מזדהה עם המדינה, מבחינתו עדיין אין רשות אחרת. אז יש רק את המועצת גדולי התורה, את הרבנים. והם בעצם קובעים הכל, ככל אשר ירוחה וכל הפרזות העריקות האלה, הכל מביאים בגלל העניין הזה, זה בעיה בתפיסה. חוסר מודעות היסטורית, אוקיי?
עכשיו אני מבין את הרוב הרב, חשב שאין פה לידיין את הכנסת לא קיימת, אז הוא החליט שהוא מחליט אחד עם הכנסת
הכנסת
שלו.
כן הייתה קיימת.
מה?
הכנסת כן הייתה קיימת.
כן, אבל הוא התייחס לזה.
בסדר, אבל אני אומר, לא, אני אומר, בתהליך שאני מתאר, באמת לא היה מלך.
כן, ברור, ברור.
הטענה, בסופו של דבר, זה שכאשר אנחנו מדברים על סמכות פורמלית, סמכות פורמלית צריכה מקור. אין לך סמכות פורמלית סתם ככה כי אתה חכם. סמכות פורמלית צריכה מקור. מלכות, מלכות נותנת, מאצילה סמכות לשופטים, לדיינים וכדומה, וזה צריך מקור. סמכות מהותית לא צריכה מקור. סמכות מהותית, אם אתה חכם, אז אתה חכם, ואם לא, אז לא, אבל גם לא צריך לשמוע בקולך. אם אני שומע בקולך טוב, אם השתכנעתי שאתה צודק מצוין, לא השתכנעתי שאתה צודק, אז אולי אני לא אשמע בקולך. זה לא, זה הנקודה. ולכן הרבה פעמים מערבבים את הסמכות הפורמלית עם המהותית, כי אחרת הסכנה היא כמובן שלא ישמעו לרבנים ולפוסקים, כי ברגע שאתה מציג את זה כסמכות מהותית, אתה אומר, אוקיי, הם תלמידי חמים גדולים, אבל אני חושב אחרת, לדעתי הוא טעה פה. אז אני לא אשמע בקולו. לא, לא, ככל שרוחה, כל המושגים של הסמכות הפורמלית, משייכים אותם לגופים שהם לא באמת בעלי סמכות פורמלית. כי אנשים חושבים שזה יגרום, וצודקים כנראה, זה יגרום לאנשים לציית. זה אכן גורם. לא בצדק, אבל זה קורה. בפועל. אז זה בעצם המשמעות של סמכות פורמלית מול סמכות מהותית. טוב, אני אעצור כאן, אני חושב כי השלב הבא זה כבר ייקח קצת זמן. אולי אני אמשיך עוד קצת גם בפעם הבאה, לראות את הראש הזה בסנהדרין שהזכרתי ועוד, אבל זה כבר לפעם הבאה. אוקיי, עד כאן.
אוקיי, סרט שעברת.